שביל ישראל הוא מסלול הליכה למטיבי לכת, הארוך ביותר בישראל, הוא מתפתל על תוואי שאורכו יותר מ-1,000 קילומטרים, מדן ועד אלת, ולפי נתונים לא רשמיים, מדי שנה צועדים לכל אורכו ברצף כ-1,000 בני אדם, עוד כמה עשרות אלפים צועדים לאורך קטעים מתוכו. האורחת שלנו, פרופסור תמר הרמן, פרסמה באחרונה את הספר שביל ישראל דרכה של הישראליות החדשה הישנה. הספר הזה מביא לא רק את סיפורו של שביל ישראל, אלא גם את סיפורם של הצועדים עליו, הישראלים, ומה שניתן ללמוד דרך העיסוק בנושא הזה על החברה הישראלית ועל מדינת ישראל כיום, גם בהקשר המדיני. שלום תמר.
שלום וברכה.
מהם הדברים הכי מעניינים ואף מפתיעים שגילית במהלך המסע המחקרי שלך לאורך שביל ישראל?
האמת היא שאני לא התכוונתי בכלל לכתוב על שביל ישראל. פשוט חברי הקפה שלי בשבתות בבוקר הלכו ונעלמו, כמו שכותב ביאליק, כולם נסע האור רוח, כולם סחף האור. והתחלתי לתחות על התופעה הזאת של אנשים שבדרך כלל מתמקדים ברמת האצבע, בהחזקת הספל, התחילו לדבר על זה שהם הולכים את שביל ישראל. כשהמספרים מסביבי של מספר האנשים שאמרו לי שהם הולכים גדלו, וגם הגיוון של האנשים גדל. אנשים צעירים, זה היה לי יותר טריוויאלי מאשר אנשים בגילאים יותר מבוגרים. התחלתי לחשוב שאולי יש פה איזושהי תופעה. לא היה לי מושג איזו תופעה זו עדיין, ובוודאי לתובנה שבסופו של דבר זה משהו שאומר לנו הרבה על החברה הישראלית, לא הייתי מודעת בתחילת הדרך. למעשה לתובנה הזאת הגעתי כשכל החומרים כבר היו אצלי, ואמרתי מה יש פה לפניי, מהו העקרון המארגן. ופתאום זה ממש קפץ לי לפנים העניין הזה. עכשיו, ישראל היא חברה מטיילת, הרבה יותר מטיילת מחברות אחרות. ישראלים, איפה שאתה לא שם אותם, אחרי יום של שהייה במקום השהות שלהם, הם מתחילים לחקור את הסביבה. זו תופעה מאוד מאוד ייחודית, כי למשל, כשגרנו בארצות הברית עם המשפחה, והיו מסביב המון משפחות אמריקאיות, עיר אוניברסיטה, כל שבוע אנחנו נסענו לראות מקום אחר בסביבה, ואחרים נחו בסוף שבוע. אז אני בהתחלה לא חשבתי שיש פה משהו מעבר לנטייה הזאת לחקור את הסביבה. שיש שם קשרים את זה ליהודי הנודד, ויש שם קשרים את זה למורשת של טיולי היישוב, עוד בתקופת העלייה הראשונה, ובוודאי העלייה השנייה, ואחר כך טיולי הפלמ"ח. ואחר כך צעדות שלושת הימים וארבעת הימים, בעצם ארבעת הימים ושלושת הימים. את כל זה אני אגב גם מתארת בספר, אבל מעבר לזה השביל הוא הפך להיות אייקון לאומי, מבלי שאנשים בכלל תכננו אותו ככזה. הרעיון היה ליצור שביל ארוך, בגלל שמדינת ישראל היא מדינה קטנה, זה קצת מורכב לעשות שביל ארוך, והרעיון היה שאנשים, כמו שאומר אורי דביר במקום אחד, שהילד יתחיל את זה בבר מצווה, ואת ירח הדבש שלו יחגוג באלת. זאת אומרת, שיקחו bits and pieces מקטעים, וילכו לאורך השביל. אבל נוצרה מסביב לזה איזושהי אתיקה של הליכה ממש, כולל דירוג של האנשים שהולכים, אם אתה הולך את זה בבת אחת ולא חוזר הביתה בכלל באמצע, אתה נחשב לשביליסט האולטימטיבי, אם אתה עושה את זה במקטעים, אז אתה שביליסט קצת פחות משוכלל, ואם אתה עושה רק חלקים, מן צ'רי פיקינג כזה, אז אתה בכלל די נחות בהקשרים האלה. זה אגב לקוח ממקום אחר, זה לקוח מההליכה לאורך האפלאצ'ים בארצות הברית, שם יש להם בדיוק את המדרג הזה, אז אנחנו טקנו. וזה אגב אחד הנושאים שאני מנסה להראות בספר, שאנחנו לא ייחודים בנושא הזה. אנשים שהולכים את שביל ישראל, בגלל החיפוש שלהם אחרי איזושהי זהות ישראלית, בעולם של זהויות מתפוגגות ומשתנות, חשבו שהם המציאו את הכל, שאנחנו הכל ישראלי, כן? כמו שאת הגלגל אנחנו המצאנו, אז גם תהליכה בשבילים ארוכים. אבל מתברר שאחד לאחד, כל התופעות שאנחנו מוצאים בהליכה בשביל ישראל, נמצאות בהליכה בשבילים ארוכים היום, במקומות שונים בעולם. סוג של הליכת פנאי, גם הייצוג מבחינה, נגיד, סוציו-אקונומית של מי הולך, זה מאוד אופייני להולכים בשבילים ארוכים. מי שיכול להתפנות ללכת חודשים ארוכים, ולא להסתכר באותה תקופה, ולשלם עבור אביזרים, ולשלם עבור לינה, ולשלם עבור הסעות, וכיוצא באלה. אז הנקודה שבאמת הביאה אותי אחר כך לתכלל את כל זה, זה לבוא ולומר, נכון שיש מאפיינים דומים להליכות בשבילים ארוכים במקומות אחרים, אבל נוכח משבר הזהות העמוק שעובר על החברה הישראלית והישראלית יהודית בפרט, זה היה איזשהו מוצא מאוד נוח לאנשים מפני שלכאורה לשביל אין צבע. למרות שקראת את הספר ואתה מודע לזה שאני אומרת שלשביל בהחלט יש צבע, זה הצבע החם והנעים של הקונצנזוס שאין עליו שום קריאות תיגר, מן המיינסטרים הישראלי-יהודי.
אז בואי נתמקד באמת בעניינים מדיניים ביטחוניים, ואת מציגה זיקה מאוד מעניינת בין התוואי של המסלול לבין המצב המדיני, נקרא לזה ככה. קודם כל, מה היו השיקולים, לפי המחקר שלך, שהובילו לקביעת תוואי המסלול? מהן התוצאות, לדעתך? ומה הביקורת שלך בעניין הזה?
הקביעה של התוואי של השביל נוצרה בכמה שלבים, אבל הרעיון היה א', עקרון הביטחון, עקרון הבטיחות, עקרון הגיוון, ועקרון של ההתרחקות מאזורים אורבניים. היו עוד כל מיני עקרונות, אבל הם היו משניים. זאת אומרת, ביטחון ובטיחות זה שני דברים שהם לא בהכרח אותו דבר. ביטחון במובן הביטחוני, כמו שאנחנו מכירים את זה, הסכנה של היפגעות על ידי אנשים ששוחרי רע, בעוד שבטיחות זה מצוקים או שבילים שקשים להליכה וכיוצא באלה. וניסו לעשות איזשהו מינון מתקבל על הדעת. עכשיו, במדינה שלנו אתה לא יכול להימנע לחלוטין משאלות של ביטחון. עד היום למיטב ידיעתי לא היה שום אירוע ביטחוני לאורך שביל ישראל, גם במקומות שאולי אפשר היה לחשוש שזה יקרה. אני מצטטת בספר קטע מספרו של אחד ההולכים, יעקב דורצ'ן, שהוא גם אומן, הוא עשה אלבום מאוד יפה, ובסרט שעשה אורי גולדשטיין, הוא מספר על זה שהוא הלך בנגב, ועבר אותו ג'יפ עם שני בדואים, והוא שיש לו עבר ביטחוני מפואר בצנחנים, מיד שם את היד על האקדח, כי הוא לא הבין למה הם עצרו אחריו. בסוף דבר שהם לא התכוונו לשום דבר, זה משהו בסייקי שלנו. אבל לא היה שום אירוע ביטחוני לאורך שביל ישראל כשביל ישראל. וכאשר פרצה אינתיפאדה השנייה, הוא עבר במקור, הוא אגב שביל מלאכותי, בזה שהוא מורכב משבילים אותנטיים, ומשבילים שחיברו את השבילים האותנטיים. זה לא דרך שסללו אותם מההתחלה עד הסוף, ככה שהיו די כבולים למקום שיש שבילים. ובהתחלה היא עברה קרוב מאוד ליישובי קו התפר. הנתיב עבר קרוב ליישובי קו התפר, ואז פרצה אינתיפאדה השנייה, ובאינתיפאדה השנייה החליטו להרחיק את זה מיישובי קו התפר, זאת אומרת להרחיק את זה מהיישובים הערבים הגדולים של המשולש, והזיזו את התוואי הרבה יותר קרוב לים, לרצועת החוף. לכאורה, אם לא היה פה איזשהו אלמנט של הדרה של הייתי אומרת, של הנוף הערבי, אז היו צריכים תום האינתיפאדה להחזיר את זה, או לפחות לפתוח מסלול אלטרנטיבי, אבל זה לא קרה. ואכן אנחנו רואים שרק במקרים מעטים, במשהד בצפון ובעוד מספר מקומות יישוב בצפון, יש ניסיון להרחיק מאוד את השביל מהפרהסיה הערבית. ואכן גם ערבים לא הולכים את שביל ישראל, שאגב בערבית הוא איננו קרוי שביל ישראל, הוא קרוי שביל הארץ, כי היה רעיון שאולי הם כן ילכו. ואיל והאתוס של השביל מחובר כל כך אל כל הנושא באמת, גם של צבאיות במובן מסוים, וגם במובן של כיבוש הארץ ברגל, ערבים פשוט אינם הולכים. עכשיו יבואו ויאמרו, ערבים בכלל אינם נוהגים ללכת הליכות פנאי. זה נכון, אבל א', אנחנו רואים שינוי כחלק מההעתקה של דפוסי בילוי פנאי של המעמד הבינוני הישראלי היהודי. אנחנו רואים א', קבוצות פוליטיות שמארגנות היום טיולי נקבה, שבהחלט כרוכים בהליכה ברגל. וגם לא חייבים ללכת את כל השביל, אפשר ללכת את השביל כמו שהוא עובר בסביבת יישובים ערבים, והם עדיין לא הולכים את השביל, כי הם מרגישים שזה לא שייך אליהם. נעשים עכשיו מאמצים מסוימים לנסות לעשות מפגשים על השביל, כדי בכל אופן לחבר איכשהו לציבור שהוא 20% מהאוכלוסייה הכוללת, לא הבוגרת. היהודית זה רק 16% מהאוכלוסייה הבוגרת, אבל מכלל האוכלוסייה זה בין 20-22%, ובכל אופן היא לא נוכחת שם, אז יש היום קצת ניסיונות ליצור מפגשים על השביל. עכשיו, בסך הכל מבחינת הביטחון, השביל הולך באמצע הארץ, אז הוא לא מתקרב לגבולות כאלה ואחרים. הזיזו אותו קצת מהגדר שנבנתה עם מצרים כדי למנוע כניסה לא חוקית ארצה. זאת אומרת, יש פה שיקולים ביטחוניים שכן שיחקו, אבל זה בעיקר שיקול של ביטחון פנים ולא של ביטחון חוץ. היה ניסיון ומחשבה לעשות גם שביל מזרחי שייכנס לתוך שטחי הגדה המערבית / יהודה ושומרון, כל אחד יבחר לו את הביטוי שהוא מתאים לו, ועל זה ויתרו מסיבות ביטחוניות. ב-2017 הצליחו קבוצה של אנשים מבית ספר כפר עציון, בית ספר שדה כפר עציון, לשכנע את הממשלה בכל אופן להתחיל ביצירת כביש מזרחי, שביל מזרחי, ואפילו הוקצה לזה סכום ניכר כדי להתחיל את זה. אבל שוב, בגלל גם בעיות של נפילת פירוק הממשלה הקודמת, וגם מפני שיותר ויותר הבינו מה המשמעויות הביטחוניות של שביל כזה, החליטו בינתיים לא לעשות את זה, אבל זה תולה ועומד כל הזמן, שכדי שזה יהיה באמת שביל לאומי, ישראלי, יהודי, שיבטא את כל הקשר שלנו לארץ, לא ייתכן לא להעביר את זה גם ביהודה ושומרון, ושם באמת הביטחון הוא השיקול המרכזי.
ולסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי המסקנה המהדהדת שאת מביאה בסוף החיבור, שלדעתך הליכה לאורך שביל ישראל היא אסקפיזם או בריחה מהמציאות. מדוע זו בריחה מהמציאות? הרי על סמך כל מה שהסברת עכשיו, זה דווקא די מתחבר למציאות של חיינו, על סמך כל מיני שיקולים מדיניים ועניינים ביטחוניים. זאת אומרת, מה האלמנט שמבחינתך מוביל אותך למחשבה שזאת בריחה?
זה אסקפיזם מתוך מודעות למה שקורה במציאות. זה ניסיון לתפוס מרחק. אנחנו יודעים למשל שהתרמילאות התפתחה בישראל אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאנשים שלחמו במלחמה רצו לנסוע רחוק מכל מה שקרה אחרי המלחמה. זה לא שהם לא ידעו שקורים דברים, זה לא שהם לא הייתה להם ביקורת על מה שקרה בממשלה, אבל לפעמים מנסים לתפוס מרחק, ולטענתי, קבוצות מסוימות בציבוריות הישראלית מנסות לתפוס מרחק על ידי הימצאות על השביל, ואני עליתי על זה לא מפני שידעתי את זה מראש, אלא בגלל ראיונות רבים שעשיתי עם אנשים שהלכו או הולכים את השביל, וכולם אמרו לי, או חלקים, הרבה מהם אמרו לי, השביל נקי מכל הלכלוכים של החברה הישראלית, הוא נקי מהלכלוכים של הפוליטיקה, הוא נקי מהלכלוכים של הפוליטיקאים, הוא נקי ההתנהגות הבלתי מרוסנת והבלתי מנומסת של אנשים בפרהסיה הישראלית. ושאלתי אותם, אבל מה קורה עם האנשים שהלכו את השביל וחוזרים אחר כך לסופרמרקט ולנהוג על הכבישים? הרי בסך הכל זה אותו דבר. אז הם אמרו לי, לא, כאן הולכים רק האנשים היפים, כאן הולכים רק האנשים שלא מלכלכים. אגב, הנושא של אי הלכלוך היה מוטו מאוד מאוד מרכזי. אני חושבת שזה אסקפיזם במובן הזה, שאנשים שהולכים את השביל מנסים להתאים את ההתנהגות שלהם לאיך הולכים שם, ולא מרשים לעצמם דברים שהם כן מרשים לעצמם במקומות אחרים. זה לא שהם עוברים השתלת אישיות. אבל אפשר לא להקשיב לחדשות, לא רואים טלוויזיה, אם אתה רוצה אתה מנתק את הטלפון הסלולרי, בדרום בכלל הקליטה הסלולרית היא לא טובה. אנשים שנפגשים שם כמעט לא מדברים על פוליטיקה במפגיע, בעוד שאנשים במקומות אחרים כל הזמן מדברים על פוליטיקה. זאת אומרת, זה כמו בועה, אנשים יודעים שזאת בועה, אבל הם נחים בבועה הזאת ממה שהם לא אוהבים בחברה הישראלית.
ועל היתר, בספרך שביל ישראל, דרכה של הישראליות החדשה הישנה. פרופסור תמר הרמן, תודה רבה.
תודה לכם.